שמח. תהילים מתחיל במילה אשרי האיש, להיות מאושר. אדם נברא לא בשביל לסבול ולא בשביל להיות עצוב או מדוכא או משהו כזה, אלא כזה ברוך הוא ברא את העולם בשביל להיות מאושר. איך יודעים את זה? שהוא ברא אותו, הוא שם אותו בגן עדן, אני לא יודע אם שמעתם על זה. גן עדן זה מקום טוב, מקום מצוין. מישהו כאן היה בגן עדן פעם? לא הייתם בגן עדן אף פעם? נכון נראה, אתה אומר, זה בחינת גן עדן. אנחנו לומדים מהתורה שהדבר הראשון שאדם נברא, הוא לא נברא בשביל סבל, בשביל ייסורים, בשביל צרות, בשביל כל הדברים האלה. אלא האדם הראשון כשהוא נברא, הוא נברא ונכרו כתוב בגן עדן, כן? וגן עדן כידוע זה מקום הכי טוב בעולם. כן? האדם נברא לטוב, לא לרע. האדם נברא להיות מאושר. אני לא יודע אם למדתם את מסילת ישרים, אבל בהתחלת מסילת ישרים שנדבר על מה חובתו ומה מגמתו של האדם, של מה, כביכול, מה האדם צריך לברר לעצמו, לאמת לעצמו, מה חובתו ומה מגמתו בעולמו, במציאות שהוא חי בה. אז התשובה היא, אנחנו בעצמנו לא יודעים את זה, אבל צריך לשאול את החכמים. חז"ל אומרים, אדם נברא בשביל ליהנות מזיו השכינה. צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. אדם נברא בשביל ליהנות מזיו השכינה. מה זה זיו השכינה? זיו זה אור. זה סוג של אור, כן? אדם נולד בשביל ליהנות מזיו השכינה. דהיינו שיהיה מאושר, שיראה את העולם בעין טובה, שיהיה אופטימי, שיהיה שמח, שזה נברא העולם. אומרים שבתכלית, הרי התכלית זה ימות המשיח. מה זה ימות המשיח? המשיח, אומרים, זה אותיות שמחה. אותיות שמחה. שלעתיד לבוא, העולם יהיה באמת בשמחה עצומה. אז תשאלו אותי למה אנשים עצובים, תשאלו אותי. לא, באמת. מישהו כאן היה עצוב פעם? זה עונש של האדם הראשון. כתוב, אחרי שהוא גורש מגן עדן, נאמר על האישה, בעצב תלדי בני, ועל האדם, בעצב יאכל את פיתו, יאכל את לחמו. כן. העצבות זה לא מטרה, עצבות זה מין מידת דין כזאת, שהקדוש ברוך הוא דן את האדם הראשון, בגלל חטא שהוא חטא בגן עדן, והעצבות הזאת היא עדיין, לצערנו הרב, היא שורה על הרבה, על הרבה דורות, נאמר ככה. והמטרה היא בעצם לא להיות עצוב, אלא להיות שמח. או כמו שאומר כאן, להיות מאושר. גדול ונשגב הוא אושר התשובה. אדם שבאמת עושה תשובה, תשובה אמיתית, מה הוא צריך להיות?
שמח.
אה?
שמח.
שמח, מאושר וכו'. זה נכון. זה הסימפטום האמיתי לתשובה שלמה. הסימפטום האמיתי לתשובה שלמה זה מצב הנפשי והרוחני שהאדם שרוי בו. אם הוא נמצא באושר, הוא זכה לאורות התשובה, נאמר ככה. אבל מה? התשובה זה תהליך, זאת פרוצדורה. פרוצדורה מורכבת, היא לא פשוטה. לפחות בתחילת התשובה אנחנו מדברים על חרטה, על צער, על כאב, על דברים שהם ההפך מהאושר. לפעמים זה בושה. אז איך הוא מסתדר, המורכבות הזאת? שהתשובה מצד אחד, בתחילתה לפחות, אנחנו מדברים על תהליך של חשבון נפש, כמה שהוא מעמיק יותר, וכמה שהוא כואב יותר, וכמה שמצטערים יותר. הרי זה משובח מבחינה זאת. מצד שני, אתה מדבר על שמחה ואושר, ועל זה מדבר כאן הרב בסעיף הזה, על המורכבות הזאת. ומדוע הצער של התשובה, חרטה והצער של התשובה, הוא מביא בסופו של דבר לשמחה, לאושר ולדברים מהסוג הזה. בוא נראה את זה בכתובים. בסדר? רצית לשאול, כן.
לפי מה שרבון, האושר זה מטרה לאדם או שזה תוצר מלבד?
כן, האושר זה מטרה. תראה, אתה צריך להיות מאושר. אתה מעוניין להיות מאושר בחיים? אתה רוצה לקבוע את המטרה שלך להיות מאושר? שאלה איך מגיעים לאושר. אני אגלה לך את הסוד, אבל אל תגלה לאף אחד. על ידי היושר. כי יש אושר של סמים. יש אושר של שקרות. יש אושר שהוא... שקרות זה מוחד גם שקרים. שאדם משלה את עצמו, חי בעזיות, חי בעולמות, הוא לא מציאותי. לכן הוא אומר, אשרי האיש, מי הוא? איזה אשרי האיש? אשר לא הלך בעצת רשעי, ולא עמד בדרך התאים לא עמד, מושב לעצים לישב, כי אם בתורת השם חפצו, בתורתו יגיע יום ולן, כמובדי הדרך לאושר האמיתי היא חשובה, כי אפשר להגיע לאושר שהוא אשליה בעצם, שהוא איזשהו טריפ רוחני או נפשי כזה או אחר, שסופו של אותו אושר מוליד מפח נפש, מוליד משבר גדול וכו'.
אבל גם השאלה, אני אומר גם בתוך המסגרת, אני אקרא לזה מסגרת המקובלת. לדוגמה, אדם יודע שהוא יותר איש מעשה. הוא יותר איש מעשה. ומשם הוא ימצא את האושר היותר גדול שלו.
בסדר גמור.
אבל יש איזה... צריך יותר לחזק את עולם התורה.
בסדר גמור.
אז פה אני אומר עוד פעם, אם אנחנו רואים שמטרה זה אושר, אז אותו אדם אומר לעצמו, אני צריך להיות מוצא.
טוב, בוא נאמר...
מה שצריך לעשות, יכול להיות שהוא היה צריך ללכת לזה, לא להיות פחות מאושר, וללכת ללמוד תורה.
אז אני אגלה לך עוד סוד, אם אתה מעוניין. בוא אני אגלה לכם את סוד העצבות ואת סוד השמחה. בסדר? אתה מעוניין בדבר הזה? האדם הפרטי, אדם שחושב רק על עצמו כל הזמן ומרוכז בעצמו ובאינטרסים שלו וברגשות שלו וכל זה, זה האדם העצוב. ואני אסביר גם מדוע האדם הוא עצוב. האדם הכללי, האדם האידיאליסט, האדם שהוא מחובר אל הכל, אל החברה, אל העולם, אל המציאות שהוא חי בתוכה, הוא האדם השלם יותר ממש. והסיבה היא פשוטה, כל אחד מאיתנו הוא חלק ממשהו. אני גם בדקתי באינטרנט, גם אתה חלק ממשהו. לא, באמת. כשאתה פרטי ואתה חושב רק על עצמך, יש מד האושר או מד השמחה והעצבות, מאחד עד עשר. כמה שאדם, בחסידות אומרים ככה, כמה שאדם חושב יותר על עצמו, אז במד הדיכאון הוא יותר גבוה למעלה. זאת אומרת, אם אתה חשבת פעם על עצמך, יצא לך?
הרבה.
פעם? כמה?
הרבה.
מה אתה אומר? אתה רוצה להגיד שאתה בדיקי קטן? אתה חושב על עצמך?
אני מבין, ככל שאתה יותר מתבטן, אז ככה אתה יותר מאושר.
תכף נגיע לצד הכללי, אבל קודם כל לצד הפרטי. הצד הפרטי, יכול להיות אדם שכל כך מתכנס בתוך עצמו, במחשבות שלו, במציאות שלו, שהוא פשוט מתנתק. הוא פיזית, הוא חלק מהכל, אבל מבחינה מנטלית, פנימית, הוא ממש כמו בית סוהר. הוא קולה את עצמו, הוא מנתק את עצמו מהסביבה, מהחברה, מהעולם וכל זה. זה לא בריא, זה כמו שלקחת עבר מגוף האדם וחתכת אותו. הוא לא, אין בו חיים, אין בו חיות. עד כדי כך שחז"ל אומרים על ארבעת הבנים בהגדה, מי הוא הרשע? שמוציא את עצמו מן הכלל. שהוא לא מתחבר אל הכלל, זה לא מעניין אותו. הוא חי רק, הוא איזה אגואיסט קטן שחי רק את עצמו ואת הבעיות שלו, ולא מעניין אותו בכלל הסובב. כמו שאמרתי, בחסידות מודדים את זה. כמה שאדם יותר חושב רק על עצמו ומנותק מהעולם שהוא חי בתוכו, הוא יותר בעצבות. יוצר בדיכאון. יש כאלה שהם כל החיים, כל הזמן הם בתוך בועה, בועה פרטית, והעצבות מחרסמת בהם. תודה רבה, איזה צדיק, יישר כוח, תודה. חושב עליי, תראה איזה צדיק. וההפך, אם אתה חלק בלתי נפרד מהאורגן, אם אתה עבר חי, תוסס, יש לך זרימת דם, אתה מחובר אל הגוף, אל כל המערכת. ככה גם מבחינה מנטלית, מבחינה מחשבתית, מבחינה... אתה חלק מהעולם שאתה חי בתוכו, מהמשפחה, מהחברה, מהמציאות... יש בך יותר חיות, ובמילא יש לך יותר שמחה, אתה יותר שלם, הרי... יש כלל גדול, והמהר"ל מביא את הדבר הזה, אומר שהחיסרון מביא עצבות, והשלמות מביאה שמחה. דוגמה קצת קיצונית אני אביא, חתונה, שמחים החבר'ה או לא? למה הם שמחים? אפילו לא צריך לשאול אותם, כי יש כאן שלמות. שני חצאי בני אדם נהפכו לאדם אחד, דבר שלם. אני לא יודע אם אתם יודעים, שאדם שלא מתחתן הוא חצי בן אדם. אתם שמעתם על זה? לא שמעתם על זה. מתחתנים, נהפכים לדעת. אז השלמות הזאת, שהזוג הזה מקרין על כל הקרובים, המשפחה, הידידים, חברים, כולם שמחים, בלי שצריך להגיד להם שמחים. חוץ מהרווקים כמובן, שהם עצובים בגלל, שהם מקנים בזוג המתחתן. אם הם, אני אומר, בצורה חיובית, כן. ואבלות זה בדיוק הפוך. למה? מה זה אבלות? יש כאן הפרדה בין האדם שנפטר ובין הסובבים אותו. החיסרון הזה של האדם שהוא חסר לנו, לקרובים, לידידים, לחברים, הוא משרה עצבות. החיסרון מוליד עצבות. השלמות מוליד... מה זה שלמות? שלמות זה שאתה חלק ממשהו. מה זה חיסרון? שאתה מנותק מה... מהעולם שאתה חי בתוכו. נחזור לעניין שלנו. באמת, האדם צריך להיות מאושר. להיות מאושר, להיות שמח. למה? הוא חי באופן הטבעי, ככה הוא צריך לחיות. שלם, חלק מהכל, תורם לכל, יש לו תפקיד בתוך הכל הזה שהוא נמצא בתוכו. זה מובן הדבר. התשובה אומר כאן, מה זה תשובה? התשובה זה לתקן. אם אתה רוצה להתחבר אל... אל, אל, אל מקור הכל, דיין, אל ריבונו של עולם, אבל לא רק אל מקור הכל, אלא הכל, אל הבריאות עצמם של הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לעשות תשובה, אבל התיקון הזה שנקרא תשובה, הוא כרוך, אמרנו, בפרוצדורה, שתחילתה כואבת. תחילתה יש צער. למה? כי אתה מסתכל במראה, ואתה רואה את הפרצוף שלך, ואתה מתחיל לבכות. וואי, זה אני. זה מאוד מצער. אני לא מדבר מבחינה, יש לך פרצוף יפה דווקא. אני מדבר על מידות, על מעשים, על כל מיני דברים שאתה פתאום התעלמת מהם, לא רצית להסתכל בכלל במראה. זה לא עניין אותך, אבל עכשיו גילית. הנה, עכשיו אתה מברר. קשה לך, כואב לך, ואתה רוצה לתקן את המעוות. וזה כרוך בצער. ירידה לצורך עלייה. בוא נראה את זה בתוכו. האש השורף של צער החטא בעצמו, הוא מזקק את הרצון. זאת אומרת, לא צריך בתהליך התשובה, אם האדם באמת עושה תשובה, יש לו צער אמיתי וכאב אמיתי, לא צריך להצטער על זה שהוא מצטער. למה? זה ביטוי ממשי לתיקון. אתה לוקח את העניינים ברצינות. אם זה בנושא יחסי אנוש, אם זה ביחסים בינך ובין המקום, אתה מצטער, זה סימן טוב. האש השורף של צער החטא בעצמו, הוא מזקק את הרצון של האדם, מטהר את הרצון. אותו רצון שמקודם אכל מעץ הדעת טוב ורע, פתאום יותר טוב. דווקא בגלל הצער והכאב. מתאר את האופי של האדם, הצער הזה, בתארה עליונה ומהירה. עד שמתוך הצער, עד שהאושר הגדול אשר באוצר החיים של התשובה הולך ומתפתח לפניו, הוא רואה תשובה, זה לא רק תיקון, תשובה זה שיבה אל המקור. הוא רואה את אור השם, הוא רואה את המקור לכל, הוא אומר, הכל בעצם האלוקים, הכל לטובה. דווקא מתוך שהוא היה מקודם בהסתר פנים גדול כזה, הוא לא ראה, שום דבר לא הסתדר אצלו, פתאום יותר ויותר הוא חייב מוארים, הוא רואה את הרצון של הטוב של אלוקים בכל העין, הטובה שלו הולכת ומתפתחת, הולכת ומתגלה, הוא אומר, באמת, הכל לטובה. דרך אגב, זה, התיאור הזה שהוא מתאר כאן, שיש כאן תהליך של צער, ואחר כך בא הריפוי, מבחינה גופנית, קוראים לזה ניתוח. ניתוח, לפעמים צריך לנתח את הגוף, על מנת להשאיר איברים, איברים חולים, ריקובים, שלא, שהם יכולים לסכן את כל המערכת. וכל בר דעת מבין שהניתוח, וחש את זה, שניתוח זה דבר כואב. אבל גם דבר מרפא. לא רק כואב, גם דבר מרפא. אז זה כמו, יש שני מדרגות בבני אדם. נגיד דוגמה פשוטה, אני לא יודע, מישהו פעם טיפלו לו בשיניים. מישהו היה לו פעם טיפול שיניים כאן? כן. כן? היה כואב?
לא.
איי, איי, איי. אז כן. אז יש שני אנשים שהולכים לרופא שיניים, שני סוגי אנשים. יש כאלה אומרים, אני לרופא, בשום פנים לא מוכן ללכת. פוחד מרופא שיניים. למה? זה כואב לו. יש כזה אחד. והוא באמת נמנע מלטפל בשיניים שלו מתוך, הוא פוחן מהצער, מהכאב, של הרופא שיניים. מה עושים עם אדם כזה? מה אתם אומרים? השם תלך לו לאיבוד, הוא ירקב. או שאין הברירה, תפיסו אותו בסוף ארבעה גברתנים, ישימו אותו על הכיסא, תפלו לו בשיניים. זה סוג אחד. סוג שני, אדם שיש לו קצת שכל. הוא אומר, אני מוכן לסבול כאב וצער, ויש כאב וצער, רק בשביל לרפות את עצמי. ולא רק זה, כשכואב לו והוא צועק, כואב לי, כואב לי, וכל זה, מבסוט חנס, בו זמנית. מה אתה מבסוט? הוא מרפא לי את השיניים. והוא קם מרפא שיניים, הוא פשוט, תגיד לי, אפשר לעקור עוד שן אולי? כמה זה עולה? אלף שקל? קח עוד אלף שקל. אבל הוא יקים לך לפני רגע. באותו רגע אתה היה כואב. ואתה אומר לו תודה? צריך להגיד לו תודה? אני שואל אתכם. למה?
ריפא.
ריפא אותך. זה משל. אני משל לגבי התשובה. תשובה אמיתית היא כרוכה בתחילת התהליך באיזה צער, באיזה ניתוק של דברים לא טובים, אם זה בהרגלים שהתרגלנו להם, אם זה מידות, אם זה מעשים, יחסי אנוש, זה כרוך בצער ובכאב אמיתי. מה אתה צריך להגיד באותו זמן שכואב לך וצער לך? מה צריך להגיד?
תודה.
תודה. תפתחו בבקשה בפרק ה', פרק ה' בהתחלה. הרב גם נותן משל לדבר הזה, בבקשה. פרק A בסעיף א'. התשובה, רואים? פרק A סעיף א'. התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחתי לבוא לידי האושר הגדול של התשובה שהזכרנו אותה כרגע, שהתוצאה הסופית של תשובה באמת זה אושר. כן, בבקשה.
עכשיו כתוב אושר פה באלף, קודם היה כתוב באלף.
לא, כתוב היה באלף גם, תסתכל בחזרה. אולי טעות דפוס אצלך.
עד שהאושר הגדול.
יש גם בסוף גם אושר בעין. בסוף יש, אבל בהתחלה מה כתוב? בסדר. בכל זאת הוא אומר, התשובה היא מביאה את האדם לאושר. אבל מה? זה כרוך בכאב. והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול כשאדם זוכה באמת לתשובה. פליטת החומרים המזיקים בגוף האדם, הכוונה, פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה כשהיא שלמה בתכונתה. יש מה שנקרא בלשון שלנו זרימה. מכניס מצד אחד, מוציא מצד שני. כמו בעיכול. אתה אוכל, באוכל חלק נכנס ומחיה אותך, חלק נפלט, כי הוא פסולת מהגוף שלך. וכשהמערכת הזאת פועלת כראוי, הכל בסדר. והרקה הרוחנית של כל מעשה רע, וכל רישומים רעים וקולקלים הבאים ממנו, שכל מחשבה רע, שכל ריחוק מהתוכן האצילי, האלוקי בכלל שהוא יסוד כל הרע, לכל גסות וחיור, מוכרחת היא לבוא. כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. דהיינו, הרקה זה להוציא, להוריד. אתה צריך, לא כאן מדבר מבחינת זרימה, מבחינת המציאות, הבריאה של האדם שהוא סופג בין כך ובין כך. אדם חי בעולם שיש בו רשמים גם שליליים, מחשבות רעות, רגשות רעים, כל מיני דברים. צריך להוריק אותם, תשובה זה להוריק אותם, להתנקות, להתאר מהדברים האלה. אבל יש גם ניתוח בדבר הזה, שיש איזה דברים משקעים שנשארים באדם, שצריך להסיר מאיתנו את הדברים האלה. ואת הניתוח הזה, הוא ממשיל את הדבר הזה לאש בסעיף שאנחנו קראנו בהתחלה. שהיא מזקקת, מתארת, כמו זיקוק שלוקחים מתכת, רוצים להוציא ממתכת כמו זהב או כסף, דברים, תשיגים את הדברים הלא טובים. לכן צריך לראות את הכאב והצער ואת הבושה, שחלק מתהליך שתוצאה שלו היא העושר, היא השלמות, היא התארה, ההתנקות וכו'. זה מובן התהליך. כן.
לפעמים בן אדם מבחינה גופנית, אם אנחנו משווים את זה, אז עובר תהליך ארוך, לוקח כדורים, ולוקח זמן עד שהוא נרפא ממחלה כלשהי, לפעמים הוא עובר ניתוח, ואחרי הניתוח הוא בריא כמעט לחלוטין. השאלה היא מבחינה רוחנית, אפשר לעבור כאן ועכשיו, אפשר לקרוא לזה, ניתוח רוחני כזה.
ניתוח רוחני? מה זה ניתוח רוחני?
לא, אני השוויתי את הבעיה הגופנית, שאנחנו רוצים לטפל בה. בן אדם זה חולה עכשיו, הוא צריך לקחת כדורים, וזה עובר אחרי תקופה מסוימת. לעומת ניתוח, שהוא יכול לעשות אותו היום, יש לו בעיה ברגל, למחרת הוא יכול ללכת אחרי הניתוח. כן. מבחינה רוחנית יש גם תהליך כל כך קצר.
בוא נאמר ככה, יש בחירה ויש דבר שנקרא כפייה, בלי בחירה. כל מי שיש לו קצת שכל בראשו מבין שהדבר האחרון שצריך לעשות זה ניתוחים. אם אתה יכול לרפא את מחלתך בדרך אחרת, דיאטה, סדר יום, סדר חיים, לפעמים צריך לקחת איזה תרופה או משהו כזה עדיף מאשר ניתוח. כי ניתוח זה לא רק שזה כואב, אתה גם מסיר איזה חלק מתוכך. וזה גם סכנת חיים, תלוי איזה ניתוח. אבל בכל זאת, ודאי שמבחינת סדר העדיפות, אנחנו אומרים, במקום כל המשברים, אם ניקח ניתוח כמשבר גדול או משהו כזה, ואנחנו לא רוצים את המשברים האלה. אל תביאני לידי ניסיון. ולא לידי ביזיון, כל יום אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. שבסוף אולי יביא אותך לתשובה, הנפילה או משהו כזה. אנחנו לא מבקשים את זה, אנחנו לא מזוכיסטים. לא, אין לנו, הגישה היהודית היא גישה בונה. לא גישה, בוא אנחנו, מזוכיסט זה אדם שצובט את עצמו, או מכאיב לעצמו, ואומר, זה ירפא אותי, זה, התהליך הזה, הקשה הזה, הוא יביא אליי רפואה. אנחנו לא כאלה, זה לא התורה. התורה לא באה ואומרת לנו, תענה את עצמך על מנת לכתחילה. בדיעבד כן. בדיעבד יש עינויים, יש מצבים, אבל זה לא לכתחילה. אתה רוצה לתאר את עצמך לנקסור מרע ועשה טוב. בוא לבית המושכה או לבית המדרש. באופן חיובי צריך ללכת להיבנות. עם כל הצער והכאב, הכרוך בתהליך של בירור הלא טוב בתוכך, כמובן. אבל בין זה ובין לקחת יוזמה ולעשות ניתוח, דהיינו מבחינה אישית, אומר, אני יענה את עצמי, מגיע לי עונש כזה, אני צריך אני לא יודע לעשות איזה דבר דרמטי בשביל להתעורר מהמציאות שאני חושב, זה דבר מאוד מסוכן. היה בהיסטוריה של עם ישראל, היה אחד בשם שבתאי צבי, ימח שמו וזכרו, שהשיטה שלו הייתה, הירידה מביאה לעלייה. אז אם כן, בין השאר, אני אומר, אם הירידה באה, מביאה עלייה, למה לחכות עד שנרד? בוא ניזום ירידה. בוא נרד עד הסוף, עד להשפטות. בוא נהיה בתומה, בוא נהיה בהמיות, בסין למטה. ומה יש אחרי הירידה, מי יודע? עלייה. עלייה. ואז יבוא המשיח, ותבוא הגאולה, תבוא הישועה, תתתתתת. מה הייתה התוצאה? התרסקות. נכון שמטוס כשהוא צולל, אחרי שהוא צולל, מה קורה איתו? הוא נוסק, הוא עולה למעלה. אבל לפעמים יש מטוסים שמה? שמתרסקים בקרקע. הבא להתאר, מסיים בידו. אבל גם הבא להתאמה, הקדוש ברוך הוא רואה, זה האדם שהוא אומר, מרצון, הוא אומר, אני ארד בשביל לעלות. הוא רוצה חס ושלום להתאמה, כן? יש מציאות כזאת לפעמים, זה עניין פסיכולוגי כזה, של הידרדרות מוסרית, אישית, דברים כאלה, הוא אומר, על ידי ההידרדרות הזאת, אני בסוף יגיע לאיזה עלייה, זה סכנת נפשות ברמה הפרטית, אני אומר. ברמה ההיסטורית הכל לטובה, הכללית, אבל ברמה האישית, כמו שבתאי צבי, הוא וכל אלה שנראו אחריו, יידרדרו לשפל המדרגה, התאסלמו, הרעיות, עניינים, בעיות, היו שם הסיבוכים, כל זה בשם איזה אידיאולוגיה, איזה רעיון מוטעה, שהאדם, אם הוא ירד, בסוף הוא יעלה, ואם עם ישראל ירד להשפטות, אל תבוא המשיח, חס ושלום. כמו שיש ביטוי כזה, ככל שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב. לפעמים בוויכוחים, בדברים כאלה, אז אומרים, אם יהיה רע, בסוף יהיה טוב. אפילו מבחינה פוליטית, לפעמים אדם אומר, ככל שיהיה מלחמה יותר גדולה, תהיה ישועה יותר גדולה, משהו כזה. וחז ושלום, זה לא דרכנו, זה לא דרכה של תורה. אנחנו לא בוחרים ברע. ובחרת בחיים, אנחנו בוחרים בטוב. אתה מבין? לכן ניתוח, אם זאת היא כוונתך, לעבור דבר דרמטי בשביל לחזור בתשובה, לעשות תשובה. זה לא דרכה של תורה. אתה רוצה לעשות תשובה, תלמד תורה. תבוא למכון מאיר, תתקן את המידות, תעבוד על עצמך. וזה זה, זה, זה דבר הדרגתי, זה לא דבר של בנג וגמרנו. זה מובן. אבל בסך הכל, התהליך הוא באמת בתחילתו, יש בו צער, תשובה אמיתית. אבל סופו הוא חיובי, סופו הוא טוב. בוא נראה את זה בהמשך. יש כאן פרק שלם שנקרא את צער התשובה. נדמה לי קוראים לזה. פרק. הנה, בפרק ח' תפתחו, לפני שאנחנו... תחזור רגע לפרק ח'. כאן הוא ממשיל את זה באמת לניתוח. המחוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו, הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה, וכל ניתוק מביא כאב. זה חוק ולא יעבור. ניתוק זה ניתוח. כל ניתוק מביא כאב. מישהו זוכר את תוכנית ההתנתקות? אתם לא זוכרים? מי זוכר את זה?
התוכנית של גירוש.
יש כל מיני שמות לאותו... אותו ניתוח. איזה כאב. עד עכשיו אנחנו שוטטים דם. תראו כמה דם, כמה צער יש לעם ישראל בגלל הדבר הזה. מישהו חושב שעושים ניתוח אחד גורם את העניין? דבר כשלא גומרים עניין. מספחים עניין, לגבי שאלתך, לגבי ניתוח. כן. כלל הזה אומר, זה כלל כזה אומר, כל ניתוק מביא כואב, כל דבר אורגני, חי, נושם, אם אתה מנתק אותו, אם זה במשפחה שזה גט, כמה הדבר הזה כואב, אם זה בגוף, אם אתה עושה ניתוח, אם זה בחברה, אם זה באומה, כמו שראינו עכשיו, שהלכו וגירשו אנשים, ניתקו אותם מאדמתם, מביתם, מארץ ישראל, כל הדברים האלה. כל הדברים האלה עושה כאב. תשאלו אותי, אבל היו כאלה שלא כאב להם. תשאלו אותי.
היו כאלה שזה לא כאב להם.
איך אתה יודע? יכול להיות. יש ביטוי, יפה מה אתה אמרת. יש ביטוי, חי מרגיש. מת לא מרגיש. זה ביטוי פיזיולוגי בעצם. אתה רוצה למדוד עם, אני יודע, עם האצבע היא חיה או מתה. אתה לוקח סיכה, אתה דוקר. הרופא שואל אותך, אתה מרגיש? לא. אתה מרגיש? לא. אתה מרגיש? לא. אתה יודע, זה משותק אצלך, זה לא, לא חי. פתאום אתה מרגיש, כן, כואב לי, צועק. זה כואב. או, אז, כאן זה חי, כאן זה לא חי. כן. או בשן, לפעמים הרופא דופק לך, או מרטיב לך את השן, במים, ואתה מרגיש כאב? לא. אומר, אתה יודע מה, השן הזאת מתה. שאין אחרת, הוא בודק, זה כואב, זה סימן טוב, זה כואב לך, סימן טוב, זה סימן שהשן עדיין חיה. סליחה שאני נותן זה כמשל, ככה לבני אדם. יש אנשים שהם מאוד רגישים. הם רק חושבים משהו רע על מישהו, הם כבר כואב להם הלב, שהם חשבו על מישהו רע. אני לא מדבר אם הם פגעו במישהו, או הזיקו למישהו או משהו כזה, מיד הם רגישים לדבר הזה. הם חיים מאוד. הם רגישים אל הזולת. יש להם עדינות נפש. ויש כאלה שהם אנשים אלימים, מילולית ולפעמים גם פיזית. ואתה אומר, תגיד לי, אתה לא מרגיש שהרבצת לו? או הרבצת לה על האשתך או משהו כזה? לא אתה לא מרגיש? פעם היה זה בחור חנקר אומר, אתה יודע מה, יש לי בעיות, אשתי לקחו אותה למקלט לנשים מוכות, יש דבר כזה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה הרבצת? אני אומר לך, אני בכלל לא הרבצתי, אני רק ליטפתי אותה. היא אומרת שאני הרבצתי לה. בכלל לא מרגיש. הוא באמת לא מרגיש. הוא לא מרגיש, יכול לקרות דבר כזה? הוא מחוספס, הוא לא מרגיש אני אומר, זה דבר פיזי, זה דבר מילולי. אתה מדבר לא יפה על מישהו, אתה לא מרגיש שאתה פוגע בו בכלל. אז זה גם יכול להיות, כאילו הוא מת, הוא לא, אין, חי מרגיש. אז לכן אני אומר, לשאלתכם, איך יכול להיות שחלקים, או חלק מהציבור, לא כאב את הכאב של הגירוש וההתנתקות, הדברים האלה, למה? באמת יש שם בעיה של עדינות, של רגישות. אין את ה... זה תיקון, זה דורש תיקון. בגלל שכל אחד עסוק בבעיות שלו, בכלכלה שלו, בפרנסה שלו, בחומרניות שלו, בהישגיות שלו, ואין את הגישה הכללית יותר, הרגישות לאחרים. דוגמה מהתורה, אפשר להביא את זה, היה מלחמת ערד. במלחמת ערד, שהיה כשבני ישראל באו ממצרים, אז המלך ערד, הוא לקח בשבי שפחה אחת. לקח שפחה אחת בשבי. כל עם ישראל נשבע, אנחנו נלחם עד חורמה, נהרוס את מלך ערד עד הסוף. מה בשפחה יותר, שפחה פחות? שזה צריך לצאת למלחמת חורמה, אלא מה? הייתה רגישות, פטריוטיות כזאת. נגעת אפילו משפחה אחת, נגעת בכולנו. זה נוגע לכולם, זה רגישות כזאת. כולם כאיש אחד בלב אחד, היו מוכנים לצאת למלחמה, עד היום קוראים זה מלחמת חורמה, על שם המלחמה הזאת, מלחמת חורמה. אותו דבר גם היום. היום, ברוך השם, מלחמה הנוכחית, העם כמעט כולו, אני לא בוחן כלות ולב, אבל העם כולו נאמר, הוא ניצב מאחורי החיילים, מאחורי הכל. איך העזתם, אתם מעזים לפגוע בנשים, אזרחים, ולזרוק עלינו טילים ופצצות וכל הדברים האלה. אז זה מראה על מה? על חיות, על רגישות. אבל יש מצבים בעם שאין רגישות. אין רגישות, לא מרגישים אחד את השני. דוגמה, כן? או יש לנו עניין עם פולארד. שבאמת, יהודי יושב כל כך הרבה שנים, היו צריכים מאות אלפי יהודים לצאת לרחוב, וכמו אותה שפחה בדיוק, ולזרוק ולצעוק, ולא יודע מה לעשות, רוצים את פולארד הביתה. הוא חלק מאיתנו. הוא לא איזה אדם פרטי שרצח או פשע או משהו כזה שיושב בצוח. כל מה שהוא עשה, עשה למעננו. איך אנחנו... חוסר רגישות. מספיק. אצל חלק יש, אצל חלק אין. זה מובן הדבר. כל ניתוק גורם לכאב. זה מה שהרב אומר. כל ניתוק מביא כאב. תלוי. אם האדם יש בו את הרגישות, אז זה כואב לו. אבל אם לא אין לו את הרגישות, אז זה לא כואב לו כמובן. אם בו יש בו את החיוניות, את החיות, אז זה כואב לו. וכל ניתוק מביא כאב, כאן מדבר על התשובה. אם אתה באמת מתקן את מה שאתה צריך לתקן בתוכך, תדע לך, זה כרוך בכאב אמיתי, עד דמעות ועד בכי, בגלל תהליך הניתוק. ככאב של עקירת איברים המקולקלים, מקריטתם מטעם הרפואה, ניתוח מה שאנחנו קוראים. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים, שעל ידם הוא והם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם המרות. לפעמים אדם נמצא במצב שבאמת, של מצב כפייתי נאמר. אין לו בחירה, הוא כל כך התרגל, יש לו הרגלים כל כך רעים ומגונים ולא טובים, אבל הוא התרגל לזה. עכשיו הוא צריך לשנות את חייו. זה לא דבר פשוט הדבר. זה כרוך בצער וכאב, זה ניתוח פשוט. אמנם בחלק מקולקל, המידה הלא טובה הזאת, אבל זה ניתוח. כמה שיותר כואב, סימן שהניתוח יותר הצליח. לכן אומרים, כשאדם מתבייש מחטאיו, אין לך תשובה יותר גדולה מזאת. כשאדם מתבייש על ידי המעשים הלא טובים, כמו האדם הראשון, שהוא התבייש אחרי החטא. כן. זה התהליך הזה. מקל וחומר לומדים את זה, משן ועין, שעבד יוצא בהם לחירות ומקבל, פוגעים בו בשן ובעין, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו, אל תקרא תלמדנו, אלא תלמדנו דבר זה, שמתוך האיסורים יוצאים מעבדות לחירות, מתורתך לימדתנו. וכל הפרק הזה עוסק באיסורים. בוא נחזור לעניין שלנו. פרק י' א', כן? פרק י' ג' סעיף י' א'. הולך הוא האדם ומתעלה על ידי התשובה, על ידי מרירותה מצד אחד, ועל ידי נועמה מצד שני. על ידי יגונה מצד אחד, ועל ידי שמחתה מצד שני. כמה שהוא יותר מסר מירה, עם כל הצער והכאב, יותר ויותר הוא שמח. אין דבר מצרף. הוא מתאר את האדם, דרך אגב, המילה מצרף, היא לא רק מצרף מבחינת מתאר, מנקה, אלא גם מצטרף, מלשון מתחבר. מצרף זה גם מתחבר, כן. גם מצרף, גם מתאר אותך, אבל גם מחבר אותך. מחבר אותך אל ריבונו של עולם, אל הבריות, אל המשפחה. לכן, כשאנשים עושים תשובה, וכאן באים אנשים שעושים תשובה, אני לא פעם אומר, תראו, התשובה זה לא להתנתק מהמשפחה, מהחברה, מהעם, ממה שזה. אדרבה, הביטוי האמיתי לתשובה זה להיטהר ולהתחבר אל המשפחה, אל ההורים, אל החברים, אל המקום שממנו באנו. זה הביטוי האמיתי לתשובה. אין דבר מצרף ומתאר את האדם, מעלה או למעלת אדם, למדרגה שנקראת אדם, באמת, כהעמקת התשובה. האדם באמת הוא אדם כללי. זה האדם באמת. לכן אומרים בגימטריה, כתוב בסוף קהלת, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי זה כל האדם. אז חכמים מסבירים, מה זאת אומרת כי זה כל האדם? אומרים, כל האדם, האדם באמת, האדם הוא אדם כללי. זה ייצור, לא איזה ייצור פרטי, איזה פירור בעולם, אלא הוא שייך אל הכל, שייך לכל. וגם הגימטריה של המילה, של כל, כל הגימטריה זה 50. והגימטריה, האדם, זה גם כן 50. כמה שאדם הוא יותר כללי, יותר מחובר, אז הוא יותר אדם. כמה שאדם הוא יותר פרטי, אז הוא פחות בן אדם. גם בסלנג כשאנחנו אומרים, שרואים בן אדם טוב, אומרים, בן אדם, הוא האדם. כשרואים שאדם שהוא אגואיסט ולא טוב ולא עוזר ולא מיטיב, מה אומרים עליו? מה אומרים עליו? אתה לא בן אדם. אתה לא בן אדם. זה נכון. זה המדרגה שאליה אנחנו צריכים לשאוף. כהעמקת התשובה במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. שאלות, רבותיי.
הרב, כן. ההליכה הזאת של הנועם עם היגון, היגון עם השמחה, זה לא הולך כל הדרך?
אני בדקתי את הנושא הזה. אתה שמעת על יום השבת? איפה שמעת על זה?
בתורה.
בתורה, יפה מאוד. זו שאלה טובה. לפעמים אדם נמצא במצב של מצבים משתנים, מתחלפים. פעם כך, פעם כך, פעם כך. הוא שואל, סופו של דבר, אני אגיע לאיזושהי מדרגה שאני לא אהיה בנדנדה הזאת של עליות והירידות והעצבות והשמחה זאת שאלתך, נכון? אז בוא נראה, מסליחה?
זה מציאות של יהודי,
הוא תמיד כן ולא. אני אסביר למה כן וגם למה לא. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. למה ערב ויהי בוקר? ערב זה ההפך מהבוקר, והבוקר זה ההפך מהערב. כבר בבריאת העולם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא סידר את העולם במצא ערב, זה מלשון ערבוביה, חושך, הסתר פנים וכו'. מצד שני, בוקר זה בוקר משום בירור, אור, שפע, כל טוב. אז עצם היום שלנו הוא בנוי כבר מהמצב המשתנה, דבר והיפוכו, נאמר ככה. נכון או לא? זה לא רק עניין פיזיולוגי, זה גם עניין מנטלי, נאמר כך. יש עליות, יש ירידות, יש הערת פנים, יש הסתר פנים. אבל כתוב, ואי ערב ואי בוקר, מה? יום אחד. אומרים חז"ל, למה לא כתוב יום ראשון? כי ביום השני מה כתוב? יום שני, יום שלישי. אז היה צריך להיות כתוב יום ראשון. למה כתוב יום אחד? אלא אומרים, בא ללמד אותנו שהערב והבוקר זה דבר אחד. זה נקרא לייחד, לחבר, לקשר. זאת אומרת, על פניו, ככה זה נראה, על פניו נראה הכותביות הזאת, זה לעומת זה, הטוב והרע, האור והחושך. אבל מי שהוא יהודי באמונתו והשקפת עולמו, הוא אומר, הכל זה אחד. גם הסתר הפנים לכאורה, המגמה הפנימית של הסתר הפנים היא אותה מגמה כמו הערת הפנים. אני בדקתי את זה. דרך אגב, השמש מהירה כל הזמן. מי משתנה? כדור הארץ משתנה. אבל השמש מהירה כל הזמן. זאת אומרת, גם כשאנחנו בצד השני של כדור הארץ, בחושך, השמש ממשיכה להעיר, נכון? כן או לא? תגיד לי. איך אתה יודע?
בדקתי.
וככה אומרים. זה משל, הנמשל לאור השם. השם לא מפסיק להיטיב, להעיר, בכל הטוב השם לכל, ורחמה וכל מעשיו, בכל זמן, בכל מקום, אלא מה, אנחנו המשתנים. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. מה נוכל לשינוי? אבל המגמה הפנימית, שגם באסתר פנים, גם בערב, גם בערבוביה, גם בתוהו ובוהו, גם שם נאמר רוח אלוקים מרחפת על פני המים, גם בתוהו ובוהו. לכן, מצד אחד אתה צודק ברגשות שלך, שלפעמים יום אסל, יום בסל, יום ככה, יום ככה. אבל מצד שני, אני בדקתי את המגמה הפנימית שבעניין, הכל לטובה, ובזה אתה נבחן כאדם, כמאמין, אומר, שגם באסתר הפנים, גם בערב, גם בלילה, אתה אומר, יש אלוקים. והוא עושה את הכל לטובה. וכמו שפעם היו נוהגים להגיד, יש קבוצת כדורסל, מכבי תל אביב, אני לא יודע אם שמעתם עליה. מישהו שמע על מכבי תל אביב? אתה שמע? איפה שמעת על זה? בעיתונים. אז הם נוהגים, אני לא יודע אם היום נוהגים, פעם הם נהגו להגיד שהם היו מנצחים לצרוק יש אלוקים. הם גם נוהגים. למה יש אלוקים? עובדה, הם ניצחו. אני לא זוכר מתי, מישהו כאן אמר, מתי הם באמת יכולים לקבל תעודה של בעלי תשובה, כשהם יפסידו ויגידו מה? יש אלוקים. לא, אני בדקתי, נכון שיש אלוקים גם כשהם מפסידים. אנחנו צריכים להתרומם למדרגה כזאת, שהמצבים של הארת פנים או הסתר פנים או הצלחות או כישלונות או דברים כאלה, הם לא יחבו אחד שלום את אש האמונה, את להבת האמונה בתוכנו, שהכל לטובה. אם הגעת למדרגה הזאת, אז אין לך מה לדאוג. יום שכולו שבת כזה. אנחנו שואפים לזה. זה מה שאתה אומר כל יום, פעמיים ביום אתה אומר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אתה מייחד את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, בעצם אתה מכריז. כלפי עצמך קודם כל, גם כלפי הזולת, אתה אומר, לא. השם אחד, שם אלוהינו, אלוקינו הוא אחד, בכל המצבים המשתנים הוא אחד. וגם לעתיד לבוא כל העולם ביום הוא יהיה השם אחד, ושמו אחד וכו'. אתה מבין? אז לכן אתה צודק מצד אחד ברגשות הפרטיות של כל אחד מאיתנו, שלפעמים יש עליות וירידות, עליות וירידות, מתי זה ייפסק כבר כל הדבר? מתי זה ייפסק? שתגיע למדרגת האמונה, שתגיד, בשבילי האלוקים קיים כל הזמן ועושה את הכל לטובה, גם כשאני לא רואה את הטובה. זה מובן. גם לגבי השבת אנו אומרים, אותי ביני וביניכם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. ימי המעשה, למרות שבימי המעשה זה לא יום שבת. אבל השבת היא ממלאת אותנו באמונה כזאת, שששת ימים עשה השם את השמיים והארץ. שגם במצב של עולם העשייה, עולם החולין לכאורה, של ימי החול, גם שם עשה את זה אלוקים. אז לא תהיה לך בעיה בעניין הזה. תגיד, ודאי שיש לאן להגיע ליום השבת, ליום שכולו השבת. לראות איך הכל מעט השם, וגם זו לטובה, וכל דוד רחמנה לטוב אביד. ואז לא תהיה בעיה. איך אומרים, בהתנדדות הזאת. וגם לגבי מה שאמרנו, כתוב שנכנס אדר, מה? מרבים בשמחה. שנכנס אב, מה נאמר? ממעטים בשמחה. אבל לא כתוב מפסיקים לשמוח. מה כתוב? רק ממעטים. במקום שתהיה בווליום גבוה, גבוה, הוא פורים, אני יודע, שמחים, אז באב תהיה שמחה, נאמר, ככה. אבל תהיה שמח, תמיד להיות שמח. למה אתה צריך להיות שמח? למה להיות שמח? יהודי תמיד שמח. לא שמעת את הביטוי הזה? יהודי תמיד, למה? כי הוא מאמין. מאמין, זה מה זה מאמין? אדם שבאמת מחובר אל הקדוש ברוך הוא, בהכרתו, במציאות שלו. כל, אם יש אלוקים, מה אני צריך להיות עצור? הכל לטובה, זה מובן. עוד שאלות, רבותיי. יש שאלות? אין לכם שאלות. וואי, וואי, וואי. אז אני אברך ברשותכם, בסדר? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. כן.
לגבי האש, אני פעם אחת שמעתי ביטויים גם שקשורים לתשובה על פי יסודות של הבריאה, של אש, מים, רוח ואדמה. מה שאני זוכר שמים זה דעה, זה סוג של אש, זה
יש, היסודות שבטבע, שאתה הזכרת אותם כרגע, הם מרמזים לנו על מימד רוחני גם, לא רק מימד פיזי, אלא גם מימד רוחני. על זה מדברים הרבה חכמים על העניין הזה. זאת אומרת, היסוד של האש והמים, שזה דבר והאוויר זה באמצע, בין והאפר זה הדבר התחתון, כן? אבל שני הדברים הקוטביים האלה, אש ומים, שמהם מורכבים השמיים. אומרים, מה זה שמיים? אותיות אש זה שין, ומם זה מים, ויוד מם זה רבים. השמיים, כי הם מורכבים, ובאמת, סתם, אתה מסתכל על השמיים. אתה רואה שם מצד אחד עננים, שזה מים. מצד שני אתה רואה את השמש, אור, חום, אז יש לך גם אש. כאילו בשמיים, שני היסודות האלה, באים לידי ביטוי, ושני היסודות האלה מתאחדים ביחד, ומשפיעים על האפר, על באמצעות האוויר, נאמר אלה, יש ביטוי כזה, מזג אוויר, אתם שמעתם פעם בחדשות מזג האוויר? לא שמעתם אף פעם מזג אוויר? לא יודע, חשבתם מה זה מזג? זה מיזוג. מיזוג, מה זה מיזוג? חום וקור, לחות, יובש, אש, מים, אוויר, וכל המזג אוויר הזה משפיע על הקרקע, על הצמחייה, על החיים. אנחנו חיים בעולם ממוזג, נאמר. העולם שלנו ממוזג מהרבה יסודות, הרבה כוחות, הרבה פעמים. זה באופן פיזיולוגי, נאמר. אבל באופן רוחני זה אותו דבר. מה העניין הרוחני? המים תמיד מרמזים על חסד, מידת החסד, מים. האש זה מידת הדין. גם התורה, אומרים, אין מים אלא תורה. התורה היא תורת חסד. אש דת למו. התורה היא גם מבחינת אש. מה האש עושה? זה בדיוק קראנו את זה כאן במצרפת. זאת אומרת, מידת הדין היא מתאהרת. מידת הדין מבררת מה טוב ומה רע. בדבר כזה או דבר אחר, באופן אישי או באופן חברתי. אז זה חלק מההנהגה האלוקית של הבריאה והאנושית גם, כן? שלנו, שמידת החסד ומידת הדין, שמחוברים אחד עם השני, ומפרים אחד השני, ומשלימים אחד השני. אבל לפעמים, צערנו הרב, בידה אחת גוברת על השנייה. חם! זה לא טוב. קור! לא טוב. אותו דבר באדם. לפעמים אדם כולו, איך אומרים, חסד. קצת דין, קצת הגבולות, קצת איזה... אם אדם כולו דין, מרובה כזה, אין לו שום פשרות, לא עושה שום פשרות. יכול לקרוא דבר כזה. שזה אנחנו עוברים מה שנקרא חינוך. החינוך זה ליצור אדם בעל מזג טוב. מה זה מזג טוב? שילוב של כל היסודות. אז זה, ואני אומר גם באופן כללי, זה נושא בפני עצמו, נושא היסודות והמשמעות הפנימית הרוחנית של היסודות בטבע.
זה החסד, זה החסד הכי גדול שיכול להיות, ובתוך התשובה יש...
ודאי, הכלל הוא שבתוך הדין יש חסד. זה הכלל. אם הגעתם, יש חז"ל אומרים, שיש ישיבה של המשיח. יש ישיבה כזאת שהמשיח הוא ראש הישיבה שם. מה הישיבה של המשיח? אז אומרים חז"ל, מי יכול ללמוד בישיבה של המשיח? לא כל אחד יכול ללמוד בישיבה של המשיח. מי שהיה עומד בפתח הישיבה, עומד טסטר, זאת אומרת, בוחן כזה, הוא היה שואל את התלמידים שרוצים להתקבל לישיבה, היה שואל אותם, תגידו לי, מה החסד שבדין? אתם מסוגלים להגיד לי? דהיינו, אם אתה מקבל רפורט על חנייה או לא רדום, משהו כזה, גם נקודות, מה טוב בזה? אתה יכול להגיד לי? לא יודע, זה רק רע נראה. אבל אם אתה יכול לראות את החסד שבדין, מה טוב בזה? אתה יכול להיכנס לישיבה. מה הטוב שברע? אתה יכול להגיד לי. מה, איפה האור שבחושך? אתה יכול להגיד לי. אם אתה מסוגל, וואלה, אתה יכול להתקבל. אם לא, תלך אחרי, לפני זה למכון מאיר, זה המכינה לישיבה הזאת. הבנת את הרעיון? השילוב הזה הוא הכרחי. לראות את הטוב שברע, את החסד שבדין. זה לא הדין לחוד, זה חסד לחוד. מדרגות, מדרגות. טוב, אז תפגע אליי.